שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה, איתנו נמצא באולפן הרב לייטמן, שלום לכולם, מיכאל. והנושא שלנו היום הוא חיים ומוות מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה. אם אנחנו נבדוק באנציקלופדיה את ההגדרה של מה זה החיים, החיים זה צורה של קיום החומר שנוצר בנסיבות מיוחדות. האובייקטים החיים נבדלים מהדוממים על ידי חילוף חומרים, היכולת להתרבות, לגדול, לזוז, להסתגל לסביבה. האם אתה כמקובל מסכים כזאת הגדרה של החיים? אם אנחנו מדברים על צורת הקיום של החלבון, אומר הרב לייטמן, אז כן, זה נכון. אם אנחנו מסתכלים על איך נוצרו החיים, איך הם מתפתחים והתפתחו במהלך אלפי ומיליוני ואפילו מיליארדי שנים, אז מובן שזה נכון. כלומר, החיים זה אחת מהאפשרויות של קיום החומר. בעולם שלנו החומר הוא חלבון. על בעיקרון זה יכול להיות מיוסד גם על בסיס שונה. על בעיקרון זה ככה, אנחנו הרי מדברים על קיום הגוף. מיכאל, מה נמצא ביסוד החיים? הרב לייטמן, ביסוד החיים טמון הכוח שמפתח אותנו, שמפתח כל חומר לזה שהוא התפתח, עבלה את הסביבה לשם ההתפתחות העתידית שלו. כלומר, ההתפתחות בפני עצמה, זוהי מטרת החיים. אבל היות וההתפתחות הזאת לא יכולה להיות אינסופית ובלתי נפסקת, אז היא נפסקת באופן תדיר על ידי מוות, על בעיקרון, כל הזמן, בכל זאת, ההתפתחות הזאת היא מתקדמת. אז מה מבדיל את החומר החי מהדומם? הרב לייטמן, רק הרצון לפתח את עצמך במדרגה הבאה הגבוהה יותר. מיכאל, טוב, עוד נדבר על המוות, וכעיקרון מה שאנשים חושבים על המוות. מה ידוע על המוות? שהדבר הכי בטוח בחיים זה המוות, והדבר הכי לא בטוח זה מתי זה יקרה. וזה מעניין, האגו שלנו, הרצון לקבל שלנו בנוי בצורה כזאת שהאדם מרגיש את עצמו, במיוחד בתחילת דרכו כשהוא צעיר בן על מוות, ונאמר, אדם הוא זוכה בלוטו, הוא חושב שהוא יזכה בו, אפילו שהסיכוי אחד למיליון. על כשהוא יצא החוצה, הוא אף פעם לא חושב שיקרה לו משהו, למרות שהסיכוי שיקרה לו משהו הרבה יותר גדול. מה הסיבה להתנהגות הזאת שלנו, הרב לייטמן? בגלל שאנחנו רוצים בשביל עצמנו דברים טובים ולא רעים, ולכן אנחנו לא מדידים בצורה נכונה את הנסיבות, את המעשים, אנחנו תמיד חושבים שהכל יהיה בסדר, ככלל. מיכאל, כלומר, זאת הנוסחה של מקסימום תענוג במינימום מאמץ. הרב לייטמן, גם. מיכאל, זאת התוכנה של הקיום שלנו. הרב לייטמן, כן, כיוון שכל החיים מיוסדים על לעבור מצבים של תענוג. ואנחנו תמיד בנויים בצורה כזאת, בכל רגע של הקיום שלנו, אנחנו תמיד מעמידים את עצמנו במצב הנוח ביותר עבורנו. מיכאל, במהלך אלפי, מאות אלפי שנים של קיום האנושות, תמיד היו כל מיני אמונות. אבל מה שמעניין לי, מה שמעניין הוא שבכל האמונות מדברים על חיים אחרי המוות. כולם מאמינים שכן קיימים חיים אחרי המוות. מה אומרת על זה חוכמת הקבלה? והאם התודעה ממשיכה להתקיים אחרי המוות? הרב לייטמן, חוכמת הקבלה אומרת שלא מדובר בכלל על החיים והמוות של הגוף החלבוני שלנו, אלא חיים זה מילוי על ידי הכוח העליון, לא חשוב באיזה מצב הגוף החלבוני שלנו קיים. כלומר, קיימת אפשרות לרכוש רצון של השפעה, למלא את מה שמחוצה לי, לצאת מעצמי, מתוך האגו שלי, וכאשר האדם יוצא מעצמו, ורוצה למלא אחרים, אז במצב הזה הוא מקבל מילוי מלמעלה, מילוי עליון יותר, בכדי למלא אחרים, והמילוי העליון הזה יותר, שעובר דרכו לאחרים, זה נקרא חיים. מיכאל, אז שוב, מנקודת מבטה של חומת הקבלה, מה זה המצב הרוחני הזה של חיים ומוות? לא של הגוף החלבוני. הרב לייטמן, לא. חיים נקרא הרצון שלי למלא מישהו שנמצא מחוצה לי. כעיקרון את כולם. אם אני בצורה כזאת מתייחס לאחרים ודרכם לבורא, אז דרכי עובר אור מאוד גדול של מילוי. והאור הזה שממלא אותי, החומר הזה שממלא אותי, הוא שנקרא חיים. מיכאל, אז מה זה מוות? הרב לייטמן, כעיקרון אין כזה דבר מוות רוחני. וחיים ומוות בעולם שלנו, זה החיים ומוות של הגוף החלבוני שלנו. מיכאל, אני מדבר על רוחניות. הרב לייטמן, מוות בעולם הרוחני זה נפילה מתכונת ההשפעה לתכונת הקבלה. מיכאל, כלומר הרצון לקבל לעצמך זה המוות. הרב לייטמן, כן. מיכאל, וזה מגדיר האדם עצמו. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז יוצא שאם עכשיו כולנו נמצאים ברצון הזה לקבל, אז הרב לייטמן, מנקודת מבט רוחנית, אנחנו לא חיים ולא מתים, אנחנו בכלל לא קיימים. מיכאל, כלומר, אז למות זה כשהאדם בעצמו קובע שהוא נפל מדרגה של חיים, אז הוא אומר, עכשיו אני במצב של מוות. זה אם הוא אומר את זה בעצמו. הרב לייטמן, כן. אם הוא השיג במצב של חיים, ואז התכונה הזאת עזבה אותו והאור נעלם, אז הוא אומר, עכשיו אני נמצא במצב של מוות. מיכאל, אז אנחנו בכלל לא קיימים. הרב לייטמן, אנחנו לא קיימים לא בזה ולא בזה. אנחנו נחשבים לחיות כלפי אותם המצבים הרוחניים האלה. אנחנו לא נמצאים בחיים, אנחנו לא בני אדם. מיכאל, כלומר, אנחנו קיימים בפוטנציאל, כפוטנציאל. הרב לייטמן, כן, אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, אבל בינתיים עוד לא שם. מיכאל, נו, זה כמו אבא ואמא, שהם זוג, שמתכננים שיהיה להם בעתיד ילד, הוא בתוכנית, אבל עדיין הם עובדים על זה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, הוא עוד לא עובר, כן, אפשר להגיד כזה דבר. כלומר, אנחנו קיימים באופן פוטנציאלי. יש לנו את האפשרות להפוך להיות בני אדם. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז שוב, מה השורש הרוחני של מוות? הרב לייטמן, מעבר למצב אחר, זה לא מוות. מוות למעשה לא קיים. מוות אנחנו מגדירים כהיעדר הרצון להשפיע, שזהו טבע הבורא. וכאשר הוא מתגלה בנו, אנחנו קוראים לזה חיים. כאשר התכונה הזאת נעלמת מאיתנו, אנחנו קוראים לזה מוות. מיכאל, עכשיו אני שואל לא על המצבים הרוחניים, אלא בעולם שלנו. אנחנו רואים שיש אנשים שהם חיים ואנשים שהם מתים. הרב לייטמן, בעולם שלנו הכל קורה באנלוגיה לעולם העליון. כלומר, כאשר בעולם הרוחני מתאספים יחד רצון וכוונה, ובהם נוצר הרצון להשפיע, תכונת ההשפעה, אז זה נקרא חיים. כאשר הרצונות האלה מתפזרים, לא יכולים להתחבר ביניהם, בכדי להוליך את תכונת ההשפעה והאהבה, אז הפירוד הזה ביניהם נקרא מוות. מיכאל, יש איזה שהם כללים או חוקים מסוימים רוחניים לגבי איך צריך לקבור? הרב לייטמן, לא, בכלל לא. כלפי הגוף שלנו, בכלל, לגוף שלנו חוכמת הקבלה לא מתייחסת בכלל. היא מתייחסת לגוף שלנו כבעל חיים, ולא מדברת עליו בשום אופן. מיכאל, למה קיים פחד ממוות? הרב לייטמן, הפחד ממוות קיים, כיוון שהאדם לא יודע מה נמצא בהמשך, נדמה לו שהוא ממשיך להתקיים גם אחרי זה. הפחד ממוות קיים כיוון שזה איזשהו חולי, אי-הבנה, חוסר ידיעה. מיכאל, לא שאלתי נכון. למה הבורא מעורר בנו כזה פחד מהמוות? נאמר, נתאר איזושהי מציאות שבה האדם לא היה פוחד ממוות. הרב לייטמן, חס וחלילה. בצורה כזאת האדם לא היה מגיע לשום תוצאות בחיים, הוא פשוט היה מתקיים. הפחד ממוות הוא דוחף אותנו מגיל מאוד צעיר והלאה להשיג משהו, מיכאל, את מטרת החיים. הרב לייטמן, כן, להספיק, לגלות, מיכאל, ואם אנשים היו נאמר חיים כמות אינסופית של שנים, למה לשנות את הגופים? הרב לייטמן, אפילו אם היינו חיים 1,000 שנים, אז היינו מגדירים את 1,000 שנים האלה כחיים, ובכל זאת היינו ממהרים ומנסים להשיג משהו. כלומר, אם יש סוף, אבל אם זה אינסופי, אז בכלל לא היינו מרגישים את עצמנו כנמצאים תחת שליטתם של איזה שהם כוחות במסגרת של זמן. תאר לך שהיינו קיימים, איזשהו אורגניזם שפשוט קיים, בלי התחלה ובלי סוף. כלומר, אנחנו אפילו לא יכולים לתאר לעצמנו כזה מצב, כיוון שאצלנו הכל נמדד ב-יש, אין, יש, אין. כלומר, כל שנייה משהו נולד, משהו מת. ולכן זה מזל גדול שיש מוות, כיוון שדווקא המוות דוחף אותנו להשגת החיים. מיכאל, מה אפשר להגיד על מוות קליני? אנשים שעברו את זה, הם חוו מצבים מאוד דומים, ראו אור, איזושהי מנהרה, מרגישים את עצמם מחוץ לגוף. הרב לייטמן, לא, זה כל מיני דברים פיזיולוגיים, אני גם עברתי את זה, חוויתי את זה על עצמי. זה כל מיני מטמורפוזות פסיכולוגיות כאלה שאנחנו עוברים במצב כזה של מוות קליני וכן הלאה. כל זה לא שייך למצבים רוחניים. מיכאל, אפשר להגיד מנקודת מבט של חוכמת הקבלה שמוות טרגי זה עונש על איזה שהם חטאים? הרב לייטמן, לא. גם את זה אנחנו לא יכולים לשייך לאיזה שהם הבנות שלנו של למה זה קרה ובכלל מה קורה עם זה. לא. האדם צריך להרגיש את עצמו כנמצא תמיד במצב של חופש בחירה. למה אני קיים? לשם מה אני חי? איך אני יכול להעלות את עצמי למדרגה שאני באמת אעשה משהו מועיל עם החיים שלי? מיכאל, אפשר להגיד שמלבד ההתחדשות המתמדת של הרשימות, נו, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה זה כאלה גנים שנושאים אינפורמציה, שהכרחי לאדם כל כמה עשרות או כמה שזה שנים להחליף גוף כדי למצוא את עצמו בסביבה חדשה, גוף חדש כדי להתחבר עם נשמות, אנשים חדשים, זה אני מבין נכון? הרב לייטמן, נו, יחסית. אנחנו לא יכולים בעולם שלנו, בלקסיקון שלנו, לבטא את מה שבאמת מתרחש בעולם הרוחני. אבל לפחות ככה לתאר לעצמנו. זה לפחות נכון מבחינת זה שמתוך זה אנחנו מתחילים לעשות איזשהו חשבון של מה קורה איתי, מה אני אמור לעשות. מיכאל, האם נכון להגיד שהכרחי לאדם למות כדי שאת כל הידע שהוא רכש, ניסיון שהוא רכש בחיים האלה, כדי שזה יהפוך להיות אצלו להרגשה, לנטייה? בעל הסולם נותן כזאת דוגמה עם חיטה שהזרע צריך להירקב, ואז כבר גדלה חיטה חדשה. הרב לייטמן, כן, למעשה בצורה כזאת, כמות הופכת לאיכות. מיכאל, כלומר האדם חי שם 80-100 שנים, וכל מה שהוא רכש, כל החוויות, כל זה מועבר לצאצאים שלו. איפה כל זה קיים? הרב לייטמן, זה הנתונים האינפורמטיביים שקיימים בשדה האינפורמטיבי סביב האדם. מיכאל, כל אחד יש לו משלו, שזה אחד לכולם. הרב לייטמן, לכל אחד יש את הפרטים משלו, ואחד כללי לכולם, שמוביל את כולנו. הרי אנחנו רואים אפילו בעולם שלנו, איך אנחנו מתפתחים, איך כל האנושות מתפתחת, נדחפת לאנשהו, נמשכת לאנשהו. ולכל אחד יחד עם זה יש את הגורל הפרטי שלו. ובכל זאת, מה נשאר מהאדם, מה נותר מהאדם שחי כך וכך שנים? הרב לייטמן, אינפורמציה. איזה אינפורמציה? זוהי אינפורמציה רגשית במה שנקרא שכל ורגש. כלומר, עד כמה שהוא התקדם כלפי האחרים, עד כמה שהוא עורר את עצמו ואת האחרים להתקרבות ביניהם, בין כולם, זה מה שנשאר ממנו. מיכאל, עוד פעם, הרב לייטמן, עד כמה שהוא גרם לחיבור, להתקרבות בינו לבין אחרים, בכדי לקדם את כולם לבורא. מיכאל, כלומר, כל פעולה של האדם לקראת חיבור עם האחרים, הרב לייטמן, למעשה זה הדבר היחיד שנשאר, איכותית רק זה נשאר, כיוון שזוהי מטרת הבריאה. כיוון שמטרת הבריאה היא כשכל האנושות מתחברת יחד לאחד שלם. לא לאיזושהי חתיכה אחת של בשר, אלא לרצון אחד, שמורכב מהרבה כל מיני רצונות שונים, אבל הם כולם מכוונים לזה שיעזרו זה לזה להתחבר. מיכאל, כלומר, יש כוונה משותפת, רצונות שונים, אבל כוונה משותפת לגלות את הבורא. הרב לייטמן, כן, מיכאל, ואם בזה האדם עוסק במהלך החיים שלו, כל המאמצים שלו בכיוון הזה, בשכל, ברגש, זה מה שממשיך. הרב לייטמן, כן. אבל בכל זאת, אומר מיכאל, גם אם הוא עדיין עוסק בזה, אבל עדיין לא השיג את המטרה, למה בכל זאת הוא צריך למות ושוב להיוולד בגוף חדש? הרב לייטמן, זה לא תלוי בו, זה תלוי במצב הכללי של האנושות. מיכאל, מצאתי אצלך בבלוג כזה דבר, אתה כותב שהמקובלים אומרים שמשימתו של האדם היא להתקיים בצורה כזאת כאשר יש היעדר של הרגשה של חיים או מוות. אם ההרגשה הזאת קיימת, אז זה אומר שהוא עדיין לא עלה מעל הדרגה הבהמית שלו ועדיין לא הפך להיות אדם. אדם הוא זה שקיים בצורה נצחית, וככה הוא מרגיש את עצמו. הרב לייטמן לא מרגיש את העולם הזה תחתיו. הוא נמצא במדרגה שהיא גבוהה ממנו, כלומר הוא משתמש בכל העולם הזה, אבל בכדי להתקדם אל העולם הרוחני, והעולם הרוחני זה החיבור בינינו, כאשר בחיבור הזה אנחנו מגלים את הכוח המשותף של הטוב והאהבה שנקרא הבורא. מיכאל, ומה זאת הדרגה הזאת? אדם, הרב לייטמן, אדם מלשון אדמה לבורא, זה שדומה לבורא. מיכאל, דומה במה, הרב לייטמן? בתכונת האהבה וההשפעה. במידה הזו אפשר לדבר על מי מאיתנו ועד כמה הוא אדם. מיכאל, האם אני מבין נכון שמנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אדם שהגיע לאיזושהי מדרגה רוחנית, האדם הוא בכל זאת, הוא מת, ואחרי זה הוא צריך שוב להיוולד באיזשהו גוף, נאמר בעל הסולם, בכל זאת הוא, הרב לייטמן, רצון וכוונה, ולא גוף הכוונה כאן. מיכאל, בעל הסולם, הכל מקובל אחר, הוא נולד, אחרי זה הוא מת, ושוב, הוא עובר כמה שלבים. כלומר, השלב הראשוני זה כמו כל אדם אחר, התפתחות בלתי הכרתית. אחרי כמה עשרות שנים הוא מהר הופך להיות למקובל, אחרי זה עוזר לאחרים. זה נכון? הרב לייטמן, בצורה מאוד פרימיטיבית. לא, אי אפשר אפילו להגיד ככה. כן שקיים כזה דבר, עיבור הנשמות, גלגולי נשמות, חיבור בין הנשמות. לכן אי אפשר להגיד שככה זה קורה. זה לא פשוט. הכל למעשה הרבה יותר מורכב, כיוון שזאת מערכת אחת. ברגע שאנחנו מתנתקים מהעולם שלנו, מיד אנחנו נכללים בעולם העליון, ושם זה מצבים אחרים. אין שם חלוקה בין הנשמות כמו בעולם שלנו, איפה שהן נבדלות כמו בין גופים. וכאשר האגו הגשמי שלנו לא קיים, אז הקשר בין תכונות ההשפעה, תכונות האהבה, הוא שונה. אפשר לדבר על זה אם מתחילים בצורה כזאת כדי איכשהו לרתום אותם, אבל אחרי זה צריך לתקן את זה בהדרגה. מיכאל, כשהתכוננתי לתוכנית שמתי לב שב... כל מיני שיטות מיסטיות אחרות, הכל נורא פשוט. מסבירים את החיים אחרי המוות, איך הכל קורה, בדתות זה בכלל פשוט. פשוט מתארים לך את אותם החיים שיש לך פה, עם אותם הבעיות והכל. הרב לייטמן, כן, שם שורפים אותך, שם רוחצים אותך. מיכאל, כן, מה שהאדם רגיל אליו, פשוט מעבירים את זה לשם. ובחוכמת הקבלה, כמה שלא קראתי את התשובות שלך, מאוד קשה להבין. הרב לייטמן, נו, זה לא אני. מיכאל, כן, הארי עוד מקובלים, אבל כעיקרון לא מוסבר בשום מקום על גלגולים. הרב לייטמן, נכון, לא בגלל שלא רוצים להסביר, פשוט בלתי אפשרי להסביר את זה. מיכאל, הבנתי. הרב לייטמן, נו, בהדרגה האדם מגיע לזה, ומתחיל להרגיש איזה שהן תנועות בתוכו, עד עד מתאספות כל מיני הגדרות שונות, תובנות, ושוב, כשזה מופיע בו בצורה אמיתית, הוא לא יוכל להעביר את זה. הוא לא יוכל להעביר את זה בצורה נכונה לאף אחד. לכן נאמר, וכל אשר אתם תחזו, עיניכם תראינה ולא זר. מיכאל, כלומר, לספר על האדם על חיים אחרי המוות, הרב לייטמן, לא, אי אפשר. אבל זה קיים. מיכאל, נו, בכל זאת, איך להתייחס בצורה נכונה למוות? הרב לייטמן, אני חושב שהדבר הטוב ביותר זה לא לחשוב על המוות, אלא לחשוב שאנחנו קיימים בצורה אינסופית, וצריך לעשות כך שהנצחיות והשלמות הזאת תושג על ידינו, לפחות בצורה חלקית, בעולם הזה, במצב הזה שלנו. איך שאנחנו קיימים עכשיו? כך ש... במהלך הקיום הזה שלנו אנחנו נגלה את הנצחיות, השלמות, השפעה, אהבה כאמצעי להשגת השלמות והנצחיות, הבורא, ככוח העליון שמנהל את כל זה. בזה צריכה להיות ההתקדמות שלנו, ולחשוב על החיים והמוות הבהמי. האדם צריך לבדוק את עצמו, האם זה באמת מדאיג אותו, אם זה עדיין מדאיג אותו, אז באמת שאתה לא מכוון בצורה רצינית לתכונות הרוחניות. כשאתה עוסק ברוחניות, לחלוטין לא אכפת לך כל מה שקורה עם הגוף הזה. בין אם הוא חי, בין אם הוא מת, אתה נמצא או רוצה להיות במצב של תכונת ההשפעה והאהבה. מיכאל, אבל המקובל, הוא מטפל בגוף החלבוני שלו, כיוון שדרכו הוא מתקשר עם אנשים אחרים שעדיין לא נמצאים ברוחניות. אם לא היה לו את הגוף הזה, הוא לא יכל להתקשר איתם. אני לא מדבר על הגוף הרוחני, אני מדבר על הגוף הבהמי, אומר הרב לייטמן. מיכאל, אבל מקובל הוא עוסק בגוף, הוא מטפל בגוף הבהמי שלו. הרב לייטמן, כן, אבל במינימום של המינימום, מה שנקרא לא יגונה ולא ישובח, נחיצות. מיכאל, מקובל לא מפחד מה יהיה עם התלמידים שלו, עם המשפחה. הרב לייטמן, עם התלמידים כן, משפחה זה משהו אחר, צריך לחשוב על זה, אבל זאת דאגה גשמית רגילה. ואת התלמידים, כן, הוא צריך להכין אותם לזה, שהם יישארו עם שיטה בידיים, שיהיה להם ידע נרחב, שהם יהיו מאורגנים במעין מעבדה בצורה כזאת שהם יוכלו לעבוד בינם לבין עצמם ולהתקדם. מיכאל, כלומר קיים הפחד ממוות, אבל הוא לא אגואיסטי. הרב לייטמן, זה לא פחד ממוות. זה הרצון בצורה מקסימלית, הרצון להותיר אחריך את העולם כאשר הוא משתוקק בצורה המקסימלית למטרת הבריאה. מה עוד אתה יכול להשאיר? זה הדבר היחיד שנשאר. כל השאר אנחנו רואים מה קורה איתו. בכלל, כל העולם הזה של היום, אנחנו מגיעים למצב שבו האדם הוא... קל לו להבין שאפשר להשאיר משהו אחריך רק בצורה של מעשים טובים, והמעשים הטובים האלה רשומים על שמו. זה באמת הרווח הרציני שלו מכל החיים שלו. מיכאל, ומעשים טובים, ממה שאני מבין, זה להביא אנשים אחרים לגילוי הבורא. אין שום דבר אחר שהוא טוב. הרב לייטמן, רק זה. להביא את האחרים לגילוי הבורא. מיכאל, נו, נכון להיום, לאנושות יש את מה שהם צריכים פחות או יותר מבחינת נחיצות, וכל היתר זה כדי להתקרב לבורא דרך חיבור בין בני האדם. בסדר, אז זאת הייתה תוכנית על החיים והמוות, ובכל זאת, הרב לייטמן, ובחרת בחיים, כמו שכתוב. הנה לפניך החיים והמוות, ובחרת בחיים. כלומר, תבחר את תכונת ההשפעה והאהבה לאחרים. זה לא פשוט. זוהי בחירה שהחשבון שלה הוא מעל האגו שלנו. בשביל זה אנחנו חיים. אנחנו צריכים לעבור הרבה מאוד כדי למצוא את הידיים והרגליים בתוך כל זה, להתמצא בזה, כדי להעדיף את החיים בהשפעה, לשרת את האחרים כדי להביא אותם, נו, לשרת משמע, כדי להביא אותם לחיבור ביניהם, ועל ידי זה לתת הזדמנות לבורא להתגלות ביניהם. זוהי מטרת האדם בעולם הזה, וזה נשאר איתו. כל היתר פשוט יורד לטמיון, ואין שום דבר אחר. אנחנו אפילו לא יכולים לתאר לעצמנו באיזה אופן בנויה כל הבריאה מחוץ למצב הנוכחי שלנו, שהוא שקרי, לחלוטין אינו אמיתי, מעוות על ידי האגו שלנו. ולכן, אם היינו רואים, אם הייתה לנו אפשרות ככה לכוון את החדות, כמו במצלמה, על המתרחש, אז היינו רואים איך האגו שלנו, אם אנחנו מקטינים או מגדילים, לא בצורה כמותית אלא איכותית, מבחינת התקרבות או התרחקות מאחרים, לא פשוט לעשות אותו לגדול או קטן יותר, אלא בהתקרבות או התרחקות מאחרים, אז היינו רואים עד כמה העולם הוא אחר. נו, נקווה ש... זה משהו שאנחנו נגלה יותר ויותר, זה יתגלה בינינו, אבל בשביל זה הכרחי להיות בקבוצה, בעשירייה, ורק שם אנחנו יכולים לבנות מודל שיקרא החיים שאחרי המוות או העולם העליון. זה בקבוצה של אנשים שמשתוקקים להשיג את מטרת החיים. וזה אפשר לבנות בעולם שלנו, בחיים שלנו, לכן אם למישהו יש כזה רצון, אז הוא פשוט צריך להגיע לקבוצה שלנו ולהשתתף בלימודים המעשיים האלה, בלימודי מעבדה האלה, ואז הוא יראה שכל זה מושג, פועל בצורה פרקטית. מצפים לכם. תודה רבה. להתראות בינתיים. יסודות חוכמת הקבלה, חיים ומוות, כל טוב.